ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, והפעם ספיישל מכללות, ואיתנו הפעם סמי זליקסון שעובד כסקאוט ומאמן צעירים, ולי נוף גזית שדרית ופרשנית המכללות של ערוץ 1. תודה שהצטרפתם, ונתחיל ברגע השבוע.
רגע השבוע היה עכשיו כששמעת את זה שאני גם משחק בליגה א', בושה לך. רצית משהו שקשור לכדורסל,
איך לא התחלת בזה?
נכון, שחקן ליג, כוכב ליגה א',
כוכב.
בוודאות לא כוכב, בשום צורה, אבל כן.
אל תצטנע, סמי, אל תצטנע.
זה לא יצטנע, אלוואי וסתדע יצטנע.
אתה בטח אחד היחידים שם שיודעים להטביע.
וואו, כל כך לא. אתה לא מבין איזה רמה של אתלטיות יש בליגה א'. ולכל קבוצה יש שחקן מהשתיים.
יפה.
היה בסייט, חביבי.
רגע, תגיד לי, הקורונה סגרה, אין יותר ליגה א', נכון?
אין ליגות בכלל, אין ילדים, אין כלום.
אין ילדים, אין כלום, אבל הוחזרה, כאילו, האלופה הוחתרה בליגה א', או שספר לי קצת?
לא, גם במחוז שלנו יש שלוש קבוצות עם אותו מאזן.
איזה מחוז אתה?
ליגה א' צפון, אז מגידו כרמיאל ברכה לי השם של קבוצה השלישית.
איזה קבוצה אתה?
אני בפועל עמק הירדן טבריה. אז הם שלושתם עם אותו מאזן, והם שווים, הם גם ניצחו כאילו ביניהם, בבית הפנימי, מה שקרה באותו מאזן, אנחנו גם אם הייתה נגמרת העונה, באמת לא ידענו איך זה ייפטר, אבל זה עוד יותר גרוע, אבל הם פשוט עצרו את זה. קיבלנו אישור לחזור מאיגוד הכדורסל, למשרד הבריאות, והמועצות לא מסכימות לגבי שלהם. שמשתמש במתקנים ונחזור, כן.
מעניין איך זה יסתיים. סיפור מעניין.
מתאמנים אבל גם אנחנו, גם הילדים משקיעים חבל הזמן, אם אפשר באמת לקחת את הרגע הזה לצל ולציין את זה, לא יודע מה עושים באגודות אחרות, אבל אצלנו הילדים, הבנים, הבנות, כל הגילים.
אפשר להתאמן?
יופי של עבודה. הם מתאמנים בבית.
בבית, אוקיי.
בקיבוצים ובשנים, אז יש להם חצרות. הולכים למגרשים ציבוריים ונותנים עבודה. כל הכבוד.
יפה, יפה. אתה רואה? הנה, הצלם ממנו רגע של השבוע, בלי להתכוון.
בבקשה.
כן, רגע השבוע שלך, לי.
יפה. אני אלך על הסדרה של ג'ורדן, שמחזרה אותי, אותי ילדה קטנה בת... עזבו, אני לא אגלה את הגיל שלי. ילדה קטנה שקמה בלילה ורואה כדורסל. מחזירה אותי ממש לרגעים, לימים האלה, אתה יודע, פתאום אתה רואה שם איזה קטע וידאו שאנחנו לא רואים ביום-יום, ואתה זוכר איפה ראית ומה עשית שראית את זה. אני אספר לכם שאני לוקחת את הזמן ורואה את הפרקים לאט-לאט. אני באמצע פרק 3 לא לעשות לי ספוילר. למה קורה בסוף.
שיקגו מנצחת.
זוכה באליפות גם, כן. באיזה סל ניצחון של ג'ורדן, לא? אחד מיני רבים. אבל... זה כמו שאתה עושה בליגה א', לא?
בדיוק.
אז אני חושבת שהסדרה היא לא מחדשת יותר מדי, אבל היא מחזירה אותנו לרגעים האלה, והיא... נותנת לנו לראות תמונות שאתם יודעים, היה שם צוות צילום שצילם את כל, את כל העניינים האלה, וכיף לראות את זה, זה מחזיר אותנו אחורה, אתה כן מגלה משהו על מייקל הבן אדם, אבל אני נהנת מאוד מזה, מומלץ למי שעדיין לא ראה.
ואני יכול גם להמליץ למי שלא ראה גם, אני אומנם לא כזה מבוגר, אבל עדיין יצא לי לראות ולהאהב את המשחקים האלה, הייתי ממש קטן, אבל הייתי, ראהבתי, כמה טובים הם היו בשנים שלא ראיתי אותם, שלא הייתי חי אפילו כזה, באמצע ה-80s, בקדת ה-90s, איזה טוב ג'ורדן היה, כאילו, איזה פחד אלוהים של שחקן, של ספורטאי זה היה, כאילו זה היה עד היום, אם מישהו הכי טוב במה שהוא עושה, הוא המייקל ג'ורדן של מה שזה לא יהיה. ושם אתה יכול לראות איך זה קרה, למה זה הגיע למצב הזה.
הכי תכלס אהבתי לראות, אתה רואה אותו בפרק, בפרקים הראשונים, אחד ושניים, זה לא אותו שחקן שאנחנו ראינו בשנים האחרונות שלא משחק. ואתה רואה כאילו, את הגרף שהוא עבר, זה פשוט מטורף, אתה פשוט, זה לא אותה זריקה, זה לא אותו קרוס אוברים, רק באמצע הסדרה אתה מתחיל לראות את הדברים האלה, וכיף לראות את זה. לא יודעים, אפרופו שחקנים צעירים שנדבר עליהם.
נכון, וגם בעניין הזה, לראות איזה שחקני הגנה היו פיפן ורודמן. רודמן היה אחד שההגנה האישית שלו כזה לא קיבלה את הקרדיט, הכל היה ריבאונד ומלחמה, והשטויות שלו, והצבע בשיער. איזה שחקן היה,
אוף. לגמרי, לגמרי.
כן, אני גם אקח משם, כן משהו שהוא חידש לי, א', זה הדברים הקטנים, והדברים, משהו גרם לי לחשוב, של רואים, סליחה על הספוילר, אחרי שהם מפסידים בפעם השנייה לדטרויט, ואז ג'ורדן יום אחרי לוקח את כולם לחדר כושר, וכולם מעלים מסת שריר, וכולם עובדים, והוא עובד הכי קשה, ואז אני כזה חושב, מה אם לפיפן לא הייתה מיגרנה במשחק ההוא? כמה ג'ורדן היה הופך להיות את הג'ורדן שאנחנו מכירים?
יש פה הרבה נקודות.
כן.
אתה
מגיע פה לפילוסופיה עמוקה, אחי, שתדע לך.
אוי, אני בכלל בענייני השאלות המאסים לאחרונה. חוץ לזה אגב
שזה... כנפי הפרפר ב-89, מתי זה היה 90?
כן.
שהיה משרת כל הסיבוב של העולם.
זה ימי הקורונה מוציאים ממך, חביבי.
כן, כאילו, מה יש לי לעשות זה או זה? או לתהות כמה יתושים יש פה באוויר.
הבנתי. טוב, בסדר.
אגב, זה גם כן חידש לי, כי הייתי בטוח שג'ורדן היה זה שרצה לפטר את דאג קולינס, ואז בסדרה אמרו שם שהוא רצה שקולינס יישאר, וקראוס רצה להכניס את פיל ג'קסון.
בספר של פיל ג'קסון הוא מדבר על זה שג'ורדן קרא, לא שידרו את זה מן הסתם בדוקומנטרי, כי אני לא חושב שזה עובר את ה-PC של ימינו, אבל ג'ורדן קרא לזה The White Man Offense בהתחלה, להתקפת המשולש. כי כאילו, כי הכדור הלך לכל הפקסונים, ג'אד פושלרים
ביל וינינגטון.
כל השחקנים האלה שהיו באותם ימים, והוא לא כזה אהב את זה, והוא כן מן הסתם העדיף את התקופה של דאג קולינס, שהוא היה קונה 40 נקודות למשחק, 4 מתוך 5 משחקים בשבוע.
נקודה אחרונה שאני אעלה, שקשורה לזה, זה גורם קצת להתגעגע ל-NBA של פעם. מאוד גורם לי להתגעגע לימים האלה של פעם, שהיה לכל קבוצה כוכב אחד. זאת אומרת, אולי הוא כוכבי משני, אבל היה לך את פטריק יואינג וצ'ארלס ברקלי ואון... כאילו כל קבוצה היה לה את השחקן הזה שהוא היה שלה. לא הכל יומיים המעבר הזה, ואגב, בכל הקשור לספורט, לאו דווקא NBA, ולנשק את הסמל, וכאילו ג'ורדן היה של שיקגו, וזה היה ידוע שהוא של שיקגו, וזה לא שלא היו טריידים, היו, אבל עדיין הכוכבים הגדולים היו חלק מקבוצה, ואיזה כוכבים הם היו. עולת הרבה שאלות במכונים מה קורה אם ג'ורדן היה משחק בימים היום. זה מאוד מעניין, אבל זה כנראה לא נדע מעולם.
אם אני יכול ממש לתפוס איזה 20 שניות על העניין הזה,
זה לא שאנחנו לא איזה 10 דקות,
סבבה, תודה. אז יש גם הרבה דוקויים שרצים עכשיו בנטפליקס על הימים של פעם בפורמולה 1, וההשוואה הזאת גם רצה שם כל הזמן, האם מה כאילו יותר חשוב, המכונית היותר מהירה, שזה בעצם השחקנים היום, עם כל העזרים הטכנולוגיים, והבטיחות והמדע שיש היום, לעומת המיומנות שהייתה לאנשים האלה, והסיכון שהם לקחו, כמו למשל ג'ורדן, שפירקו לו את החיים שם על הסתרות נגד דטרויט, ברמה שלהם לא ניסו כאילו לעצור, הם ניסו פיזית לפגוע, אבל הם ניסו...
כן.
לשבור לבן את הראש, זה מה שזה היה. אז כאילו, ולראות את הדרך כל זה, עדיין עושה שם 30 ומשהו נקודות למשחק, ונראה כמו מייקל ג'ורדן רוב הזמן, זה מגניב, זה כמו לראות את ארטון סנה, נוסע בגשם, הילוכים ידניים וגלגלים הפוכים, כאילו, נעולים הפוך ועושה דריפט ומרוץ פורמולה אחד. תבין? משהו כזה.
טוב, סיכמת יפה, נראה לי, נושא ג'ורדן.
כן, טוב,
הרנו?
לנושא לשמו התכנסנו.
Let's go.
מספר פרוספקטים נטשו את המכללות ואת ההתחייבות שלהם למכללות. ג'יילן גרין, איזאיה טוד ודיישן ניקס. והחליטו במקום זאת ללכת לתוכנית החדשה בג'י ליג. אז מה זה אומר בעצם? ונתחיל ממה זה התוכנית הזאת? לי.
אני קודם כל חושבת שהם פתחו את הפתח. זאת אומרת, הברז נפתח ונתחיל לראות את הסכר נפרץ לאט לאט. מסיבה מאוד ברורה, שזו תוכנית שהקבוצות הן חלק ממנה, ויש שם כסף, חברים, וזה אולי ההבדל הכי גדול, ואתם יודעים מה לא הכי גדול? הכי משמעותי, בין המכללות לבין הג'י-ליג. שחקן שהולך לשם יכול להרוויח, אמנם סכום מוגבל, אבל יכול להרוויח. הקבוצות עוקבות אחריו יותר מקרוב, זאת אומרת, יותר קל להם לראות משחקים של הג'י-ליג, מאשר לנסוע למשחקים של המכללות, שלפעמים, בוא נודע להם את זה, די בחורים בארצות הברית. ולכן, הפרוספקטים האלה עשו את הצעד הזה. השנה הזאת תהיה שנת מבחן לכל הסיטואציה הזאת, ואם זה יצליח, לדעתי, ה-NCAA יצטרכו לעשות שינוי מאוד גדול בכללים שלהם, בתוכנית, כי אם לא נצטרך להגיד שלום ולא להתראות בצורה מסוימת לליגת מכללות בכדורסל לפחות. זו דעתי.
אוקיי, רק נתחיל ממה זה התוכנית הזאת בכלל, בעקבות כל הבריחה לחול שהתחילה בשנתיים האחרונות, של כל מיני פרוספקטים כמו בול ניו זילנד וזה, החליטו על קבוצת ג'י-ליג יהודית, היא לא, אין לה שום קשר לאף קבוצת ג'י-ליג אחרת, אין לה שום קשר לאף קבוצת NBA, היא תשב בקליפורניה, איפה שבאמת קרוב לכולם, הם כרגע מדברים עם היורשים, הם רוצים שהיא תשב באקדמיה של קובי בריינט, בממבה אקדמי, ושם תשחק 16 משחקים בלבד,
לא... שמעתי 20.
כן, יכול להיות 20.
זה פחות ממשחקי המכללות.
גם פחות ממכללות, גם פחות, הם גם לא בלוז הרגיל של הג'ילים. כלומר, הם לא...
זה לא משחקים תחרותיים גם, אז זה כאילו זה...
הם לא ישחקו רק נגד הג'ילים, הם ישחקו חלק נגד קבוצות ג'ילים ספציפיות, חלק דיברו על זה שהם ישחקו משחקים בחול, חול של ארצות הברית.
נגד נבחרות וכאלה, אני רואה שומעתי. כן,
נגד נבחרות, קבוצות אירופאיות, כל מיני דברים כאלה, ויהיה איתם צוותים, צוותי פיתוח, מאמנים, כרגע מדברים על דייביד פיזדל, שהיה המאמן של התוכנית הזאת, דיברו גם על, זה שקני אטקינסון, שאולי יבוא ויאמן את זה, הכוונה שצוות האימון זה יהיה אנשים עם ניסיון מה-NBA שיבואו, כלומר, בונים משהו די יפה, אבל זה שוב, זה מוגבל, כלומר,
זה מאוד התחלתי, צריך לזכור, מאוד מאוד התחלתי. זה אין את הצוותי פיתוח של המכללות היום, ואין את ה... אתה יודע, למכללות יש הרבה כסף מוזרם שם בכל המסביב. הכסף הזה לא מגיע לשחקנים, אבל הוא מגיע לכל המסביב של המכללה. זאת אומרת, החל ממאמן שהשכר שהמאמנים מרוויחים בארצות הברית, אני לא יודעת אם אנשים מודעים לזה, אבל זה שכר עצום, מיליונים. דרך עוזרים, לכל קבוצה יש 3-4 עוזרים, מאמן הגנה, מאמן התקפה, מאמן כושר, עוזר.
יש מתנדבים, יש כאילו, זה
אופרציה. יש אנשים שתפקידם, אתם יודעים מה התפקיד שלהם? זה בפסק זמן להכניס את הכיסאות ולהוציא את הכיסאות.
על זה הם מקבלים כסף?
על זה הם מקבלים כסף. חלק מהם מתנדבים, אבל חלק מהם...
אוקיי, יש לי עבודה חדשה, אני.
יאללה, איפה אתה רוצה?
יש לי רשימה שלמה אם אתה רוצה. הייתי צריך לעבור על דיוויז'ן 2 ודיוויז'ן 3 בקיץ שעבר, על כולם. יש לי, אם אתה רוצה, 1200 ומשהו קולג'ים, רק לבחר. כל פינה שאתה רוצה בארצות הברית, ופורטו ריקו.
אז צריך לזכור שכאילו, אתם יודעים, ה-NCAA זה ארגון מאוד גדול. כל מכללה יש לה את ההיסטוריה שלה ואת הארגון. הכל מאוד מאוד מאורגן, לעומת הג'י-ליג, שזה רק, אתם יודעים, זה עונת פיתוח. אבל שוב, אם זה יצליח, זה מכה קשה ל-NCAA.
כן, אז מה באמת ההשפעה על המכללות?
תשמע, בטווח הקצר, ההשפעה היא לדעתי לא יותר מדי גדולה, כי יש שני דברים שצריכים לזכור. אחד, השחקנים היותר גדולים בשנים האחרונות התחילו יותר ויותר לברוח מהקולג'ים הגדולים, שזה פוגע ב-NCAA, כי הם רוצים שהשחקנים הפרוספקטים אחרים, היה לך את בן סימונס שהלך לקולג' שהוא גדול אבל של פוטבול, ג'אמורנטה במארי סטייט, עכשיו השניים שפחות מדברים עליהם מבחינת הפרוספקטים הקוראים שלו, אני אגב להם בהמשך, שניהם הלכו לשחק בקולג'ים שהם לא מטורפים יחסית בבחינת ההייפ הארצי של הקדמוסל, כי האחים הגדולים שלהם היו שם.
כן, גם קייט קנינגהם עכשיו הלך לאיזה חוב.
זה אחד מהם, הוא הלך לאוקלאומה סטייט כי אח שלו עוזר מאמן שם, ומוגלי הלך ל-USC כי אח שלו משחק שם, אח שלו גדול מדי שנה או שנה. אז הם היו מוכנים לזה, זאת אומרת, זה לא שונה, גם הרבה קולג'ים כאילו כבר הרימו את זה, כמו גונזאגה למשל, שמחפשים המון פרוספקטים בחול, וג'וניור עושים את זה גם, ו- באופן די נרחב, אז זה לא שהם לא היו מוכנים, כי הם ידעו שהקטע עם הכסף הולך לצפוק אותם. מה שעוזר להם זה שרוב הקהל של המכללות, כאילו מה, הקאז'ואל פנס, כאילו, לא ההארדקור של הכדורסל שמתעניינים ממש בשחקנים וזה, הם שם כדי לראות את הקולג' משחק. זה כמו גאוות יחס, זה כמו הצבא שלהם בתכלס הקולג', זה הנתח שוק הגדול. וזה, לדעתי לפחות, ה-NBA אפילו לא חושב להתחרות בזה, אז הם כן יכולים לחיות באיזשהו סוג של קיום.
אתה אומר, הם יכולים להציע את זה לשחקנים, שזה משהו שהג'י-ליג לא יוכל להציע.
זה בדיוק, זה פשוט מגוון את המבחר, זה מה שהם שואפים אליו. הם רוצים לגוון את המבחר, המבחר כבר מגוון, שחקנים יוצאים לאירופה, הולכים לאקדמיות, מקבלים התמחויות. מה שהם רוצים בעצם זה לקצר את שרשרת האספקה, להוריד את המתווכים ולנסות לגדל את הרמה המסוימת של השחקנים בעצמם. לא מבחינת רמה כאילו של איזה סוג של כוכבים הם יהיו, איזה סוג של פרוספקטיבים, אלא נתח מהבריכה שהופכת להיות השחקנים ב-NBA. ובזה הם רוצים לנסות לשלוח. זה הרעיון, לדעתי. שוב, אף אחד לא באמת יודע מה זה להם בראש, אבל ככה זה נראה מנקודת המבט שלי. זה מה שנראה לי הגיוני גם לעשות. להתחרות ב-NCAA זה מטופש.
אני חושב שיש פה עוד צעד, מה שאתה אומר, אני חושב שנכון, יש פה עוד צעד שצריך לראות מה יקרה עם הצוות המקצועי. זאת אומרת, אם הם מצליחו לאסוף איזה מאמן, שניים, שלושה בעלי שם, ולהוציא אותם מה-NCAA ולהביא אותם לג'י-ליג.
אני לא חושב שהם מעוניינים בהם, להגיד לך את האמת. אני לא...
זה יכול למשוך עוד פרוספקטיב אליהם, זו דעתי.
הדינמיקה בין מאמן לארגון, לשחקן, לתקשורת, לכל מה שקורה בין ה-NBA למכללות, זה עולם אחר, כי במכללות המאמן זה המנכ"ל, כאילו.
נכון.
זה יותר מזכיר, כאילו, חיים של איזה מאמן ממש ממש בכיר ובעל שם ב-NFL, נגיד. שזה מישהו כזה שאתה יודע שאי אפשר לגעת בו, זה לא שהוא חי באיזושהי סכנת כיפורים, אתה יודע, יש לו איזה כמה שנים שתוצאות אותו. אז אני לא חושב שהוא באמת מעוניינים, הקבוצות אולי מעוניינות בשחקנים האלה, במאמנים האלה, סליחה, כאילו בקטע שיווקי, בקטע של למשוך שם.
כן, כן, בקטע של
למשוך. אבל הליגה כארגון, אני לא חושב שזה הכיוון שמעניין אותם בכלל.
אנחנו צריך לראות. יכול להיות שיש משהו ממה שאתה אומר, אבל אתה יודע, שם גדול מושך עוד שחקנים ועוד עניין לליגה.
אני חושב, לו אני הייתי ה-NBA, אם אני כזה שנייה תפס את הכובע של אדם סילבר, זה מהלך שהם עושים בשיתוף עם ארגון השחקנים, אז הייתי חושב שזאת איזושהי תוכנית שבה גם שחקני עבר יכולים
לקחת חלק, כן.
לקחת חלק, לעזור בפיתוח, לעזור במימון, הם עושים תארים הרי, כולם נתנו באוניברסיטה באיזושהי רמה, אז הם יכולים לעזור, שריף אבדורפין דרך אגב, מי שזוכר אותו עוד אחד מהימי ג'ורדן, הוא הנשיא של הג'יליג עכשיו, וזה בעצם הפרויקט שלו. ואני חושב שזה הכיוון, אני לא חושב שלו אני הייתי מקומם, לא הייתי בכלל הולך על ה... זה שהם לוקחים את השחקנים ל-NCAA זה מספיק, אבל כל זה מגיע ל-NCAA, אף אחד לא יכול לקרוס את זה. כל השאר מרגיש לי פשוט העלות הרבה יותר גבוהה מהתועלת. אתה יכול להביא מישהו מהארגון שלך ב-$100,000,
אני מבינה...
במקרה שלך ביחד 4.5 מיליון, זה נראה לי מטופש.
אני פחות מדברת על... כאילו, אני מדברת כן על שמות גדולים, אבל צריך להבין ששחקן הולך למכללה מסוימת, הוא בוחר אותה לפי... פחות לפי מקרובה לו לבית, אלא יותר לפי איך הוא התפתח בתור שחקן במכללה עצמה. ואם הוא יודע שיש לו צוות שתומך בו בתוך המכללה, וזה צוות טוב, וזה צוות שהוציא כבר שחקנים דומים אליו, ביכולת המשחק, הוא יבחר במכללה הזאת. ברור שזה קשור למאמן, ברור שזה קשור למי מדבר איתו מהמכללה.
אני אגיד לך בכנות, אני לא חושב שזה באמת כזה שיקול של שחקנים בימינו. הם עושים הכל עם מאמנים אישיים, והרבה כאילו הטובים עובדים בעצמם כל כך הרבה שהקצת אימון שהם מקבלים בקולג' הוא יותר כזה, אולי הצד המנטלי, אולי קצת על טקטיקה ולעבוד בתוך קבוצה, אבל את החלק
הגדול שאתם
עושים בעצמם, זה לא משנה כל כך איפה הם עושים. אם זה באוסטרליה או בדיוק או בישראל, כאילו.
אבל אתה יכול לראות כמה שחקנים עברו אצל מאמנים טובים ששמו אותם כדמויות מפתח בקריירה שלהם.
אני כן חושב ש... אני כן חושב שכן שחקנים, ברגע שיש איזה מישהו כמו שומעים, ג'ון קליפרי, אז כן הם אומרים, וואלה, הוא יודע להכין שחקנים ל-NBA, אז אני אלך אליו.
על הסיכון שאנחנו נשמע קצת כמו פוצים סגנים עכשיו, הילדים האלה, אנחנו מסתכלים על הדגימה שהייתה לנו, על מה שהיה עד עכשיו, אבל ככל שאנחנו מסתכלים קדימה, אבל זה נהיה... באופן הגיוני כבר מה שנראה ל-NBA וה-NCAA, אז הם חושבים כמה שנים קדימה, והם מבינים להם טרנד, שהילדים כאילו לא חושבים בצורה הזאת. גם, שוב, בגלל שהם עושים כל כך הרבה בעצמם, והכל הרבה יותר נגיש בימינו. היום ילד כאילו יכול להיות, תחשוב, אם זיין ווילרסון היה יכול לקבל כסף על הזמן שלו, בדיוק לא על הכדורסל, על כל שאר הדברים שהשם שלו היה מעורב בהם. ויכול להיות מיליונר עוד כאילו משהו היה בין 14 עם ההיילייט שלו ביוטיוב. זה דברים שלא היו לילדים לפני זה. עכשיו יש דור שלם שילדים שגדל על זה ומגיע לתוך ההבנה שככה זה עובד, שזה לא איזה משהו חריג, זה פשוט המצב. אז הם לא יכולים, זאת תהיה טעות להסתכל על הנתונים של העבר ולחשוב שזה כאילו, שלפי הדגימה הזאת זה מה שאתה הולך לקבל, כי זה לא... אני גם לא חושב שהם עושים את זה.
טוב, נזכיר באמת שהשלושה הבכירים שהזכרנו, הם הולכים לקבל 500 אלף דולר על השנה הזאת בג'ילי, שזה ללא ספק יתרון.
פי 500 אלף דולר מה שהם היו מרוויחים במכללות.
פלוס 500 אלף דולר, כי...
כן.
ועוד דבר...
תזכרו שיש מיסים גבוהים בקליפורניה, והוצאות המחיה, ויש עובדי הסחות דעת. זה אוהבים לזרוק את המספרים האלה, אבל בסוף זה לא באמת איך זה נראה, בסוף זה נכון.
לא, לא משנה, זה יותר ממה שהם, אתה יודע, והם יכולים... לא ירדתי לרזולוציה הזאת, אבל אולי הם יכולים, מישהו טוב, כן, חוזה ספונסר שיפ וחסויות ועניינים, זה מה שהם לא יכולים לעשות במכללות, ו...
אז זהו, אז המכללות עכשיו כבר דנים בזה שהם כן יכולים, שהם כן רוצים...
כן, כן, כן.
להבח מהלייטנס שלהם.
לא תהיה להם ברירה.
שכזה, אם מותר להגיד את זה, תערוך את זה החוצה, כן, אבל פוסימה שלכם שנזכרתם עכשיו, שיש לכם אקדח לראש, אבל...
האמת שמדברים על זה כבר כמה וכמה שנים שם, אבל אולי עכשיו זה יקרה.
כן, הם יכולים לדבר עד מחר, לא עשו את זה.
כן, הם מדברים על זה שאולי...
לקחו את כל הכסף לעצמם.
אולי צעד ראשון, באמת יאפשרו לשחקנים להרוויח מחסויות, וזה באמת יפתח פתח של, כאילו, אוקיי, אז יוכלו להתחרות... לגיטימי.
פתח קטני לבוסטרים. תחשוב על זה אם
אתה בוסטר של... אני יודע, זה פתח להרבה דברים, אבל אפשר להסתדר
את זה. בסוף, לדעתי, אם יעשו את זה בצורה שלווה ולא לנסות לאכול אחד את השני, זה יכול להיות אחלה של דבר. זה ייתן תחרות, הם יצטרכו להתאמץ יותר, לשפר את התנאים שלהם, את הגישה שלהם, כדי להילחם על ילדים, או לפחות על הילדים שהם רוצים. ואני חושב גם שהרבה אנשים, קהל ממורמר כזה של מכללות שמתבאס את זה שהפרוספקטים של הוואן אנד דאן לא מתאמצים, ושהם לא תמיד אכפת להם מהקולג' ושזו תופעה שלא לעיניהם, אז יהיה פחות מזה, ואז הם יוכלו להתלונן פחות ולענות יותר מהמשחק שהם רוצים. ומי שירצה לראות את הכוכבים, פשוט תראה את הכוכבים איפה שהם לא יהיו, כי זה גם ככה מה שעושים.
טוב, לשחקנים מחול, של האמריקאים, יש את היורוליג, יש ליגות מקומיות. נראה לך שיהיה שחקנים אירופאים שנסו את הקבוצה הג'יליג הזאת?
כן. אני חושב שהג'יליג הולכת להיות גם הרבה יותר גדולה, אנחנו מסתכלים על זה גם בתור הדבר המבוכח שזה היה עד עכשיו. וזה הולך וגדל, כאילו. וזה, מהעבודה שלי, אני יודע שזה שואב המון שחקנים שבנסיבות אחרות היו מגיעים מארצות הברית לאירופה, כי התנאים שם הם יותר טובים מליגות כאלה. מיד-מייג'ורס במטה של אירופה, אם נשווה את זה ככה, אז זה כן קורה, אתה בארצות הברית, אתה קרוב, יש המון קולאפים, עם כל השחקנים שלוקחים מנוחה, והם תמיד משחקים 82 משחקים, אז יש לך המון, יש לך יותר אופציות להראות מה אתה יודע. אז כן, זה קורץ, עשו את זה כמה שחקנים, אחד נבחר בדראפט השנה האחרונה, לא? גולדן סטייט, בחור, מה הוא היה, בוסטינג או משהו כזה, לא?
משהו כזה, כן, שדיברו עליו, שהסתירו אותו שנה.
אחלה הסתרה, כן, יושב לך מתחת לאף, אתה יושב ולומד אותו ומאמן אותו ומשלם לו משכורת ויבוא אותו. מאוד, דיסקרטי לחלוטין.
השאלה, סמי, מי, כאילו, איזה אירופאים ילכו לשם? האם זה יהיה דרג 2-3 או כאילו בוא נלך, אתה יודע, אם נשווה את זה לפה, לשחקנים שלנו, דרג דני אבדיה וכזה, כאילו, טופ 20 בדראפט או...
אני חושב שכל מיני, גם אם תסתכלו על הדגימה שלקחו עכשיו לג'י ליג, השלושה החבר'ה האלה, הם כאילו, גרין כן, מספר אחד, אבל ניקס היה 20 או משהו כזה בכל הדירוגים, והבחור השלישי היה בסוף של הסיריה כזה, נכון? היה 8, 9, 10, משהו כזה. נראה לי שהם פשוט דילקטו כזה, מה שבא להם, מי שמתאים לו, מי שאומר,
יאללה, זאת אומרת. אתה אומר, יראו חצים לכל הכיוונים, ומי
שיראים. אם יעשו את הדגימה שלהם, יראינו את מי שהם יראינו, יציעו למי שיציעו, מי שירצה יעבור, מי שלא, יש לו אופציות אחרות. יש המון המון שחקנים, זה לא... יש דגימה ענקית. אני חושב שמה שהם מנסים בסוף זה כאילו פשוט לצמצם את השחקנים האלה שנופלים בין הכיסאות, שמגיעים ל-NBA בגיל 28-9, ואתה יודע איך יכול להיות שהשחקן המתואר הזה שיחק בפינלנד לפני 4 שנים, כל מיני כאלה.
כן.
כי כדורסלנים טובים, באמת. אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם בסקארטים, זה שיש שחקנים טובים בכל מקום. באמת, בכל פינה שאתם יכולים לחשוב עליהם, איכשהו תמיד, איפשהו יש מישהו שהוא מדהים. זה יכול להיות דבר נפלא בקיצור, זה מה שאני חושב. אם ידעו לעשות את זה בצורה הגיונית, אני חושב שזה ייקח את הכדורסל לרמה...
אגב, באירופה צריך...
את הכדורסל, לא רק את ה-NBA, את הכדורסל לגמרי.
באירופה צריך לקחת נקודה שאין בארצות הברית, שזה יש, אבל זה לא כך, אנחנו לא כך מכירים את זה, את כל האקדמיות הגדולות שמגדלות את השחקנים מגיל צעיר.
זהו, שיש אותה, לקטע שהן פשוט לא מחוברות לקבוצה ספציפית.
בדיוק, הן לא מחוברות לקבוצה ספציפית, ופה שחקנים יכולים ליפול בין הכיסאות, אפרופו ליפול בין הכיסאות. ובאירופה, אתה יודע, באירופה יש את זה ולא מעט, וגם יש אקדמיות טובות. אז שחקן שגדל באיזושהי אקדמיה, נגיד סרבית, סתם דוגמה, כי שם אקדמיות טובות, ללכת, לעזוב את האקדמיה ולעזוב את הבית בגיל 18 ולנסוע לג'י ליג, יכול לקרות, אבל אולי עדיף לו לעשות עוד שנה, לשחק יורוליג, או ללכת לקבוצה גדולה באירופה, יראו אותו יותר, ואז להגיע, אתה יודע, מהפרונט ל-NBA. זו שאלה טובה.
אני אגיד לך, תחשביות שאנחנו מדברים פה על חבר'ה שהם, כאילו, שהם בוגרי בית ספר בסוף, כן, זה 18-19 כזה, אולי הם יתבוא כזה ל-17, אבל אני לא חושב שהם ידעו יותר מזה. אם תסתכלי על הרוסטרים של האקדמיות הטובות באירופה בגילאים האלה, יש מגוון מטורף של ילדים מכל מיני מקומות, והם כולם היו איפשהו לפני זה. אף אחד לא הגיע מהבית לאקדמיה הזאת.
לא, לא, ברור, לגברו של
הגיעו. זה כל כך נפוץ והיום העניין הזה של לעבור למקום למקום, כי צריך, כי שם יש תנאים יותר טובים, יותר מתאים, כי אתה לא חייב להתקע איפשהו רק בגלל שאתה שם, כי העולם קטן יותר.
ברור, אני מסכימה איתך, אבל הם לא עוברים.
לדעתי זאת הדבר.
אבל... הנקודה שלי הייתה שהם יכולים להמשיך עוד שנה ללכת לאיזו קבוצה גדולה במקום קיי-קיי זאגרב, ללכת לאיזו קבוצה גדולה יותר, להופיע ביורוליג שנה אחת, עונה כזאת סבבה, משם ללכת ל-NBA.
יותר ילדים עושים את הצעד ההפוך. יותר ילדים דווקא עושים דאונגרייד כדי לקבל דקות, בגלל שקשה לקבל דקות בקבוצות הגדולות האלה. וריאל מדריד ברצלונה, בקבוצות שמושכות...
ברור, השאלה באיזה רמה אתה.
מאוד נדיר. יש ילדים שהם טובים, לא כולם מקבלים את ה... יש להם בדיוק את הרגע הנכון הזה שהם יכולים לשרוח בו. יש שחקנים טובים שלא מקבלים צ'אנס. לעשות, זה חלק מהחיים, לא כולם יכולים לקבל את כל הדקות כל
הסכם. נכון, נכון. שוב, אנחנו מדברים...
אז זה טוב שיש עוד אופציות. זה טוב שיש עוד אופציות.
מסכימה. אנחנו מדברים על לבלים שונים, אני כאילו הולכת יותר על הלבל של הטופ של השחקנים, ואנחנו מדברים, אתה מדבר יותר על הלב של ה... כאלה שביניים יכולים להתפרץ קדימה ולפרוץ קדימה בגיל 20, 21, 22.
זה מגניב כמה החלוקה בין הילדים שכאילו היו בטופ של הטופ של הגיל הנוער האקדמיות, וכמה הילדים שלא היו לגמרי בטופ, אבל היו כזה בסביבה הטיפה יותר נמוכה, הייצוג הוא די שווה, בסופו של דבר, ברמה הגבוהה. כי זה מי שנהיה מקצוען, נהיה מקצוען, אין מה לעשות, זה לא... כדורסל נוער זה נחמד, זה אחלה, אבל זה לא... זה לא המדד להקודם. יש לי עוד מה להגיד על זה כשנדבר על הדראפט, אבל...
ההתפתחות האמיתית, אגב, מגיעה, מסכימה איתך פה, מגיעה כשמסיימים את הגיל נוער. שם זה נמדד.
בשביל המקצוען, המקצוען. אין לזה תחליף.
אוקיי. דיברתם באמת על אירופה ועל רמות שונות. בג'י ליג יש בערך אותם חוקים כמו ב-NBA, למכללות יש סט חוקים משלהם. כמה השפעה יש לזה, וכמה עיקרון יש לזה בהכנה, והיה איזה מאמן שאמר השבוע שכדי שהמכללות יעברו לסט החוקים של ה-NBA, כדי שתהיה הכנה טובה יותר. מה דעתכם?
אני חושבת שכל ה... איך אני אקרא לזה? כל המסגרת במכללות היא קצת מיושנת, היא קצת צריכה to move forward, ככה איך שאומרים, להתאים את עצמה לעולם שאנחנו חיים בו, והרי מהות המכללות, מעבר לזה שזה פן מאוד מאוד גדול וגאוות יחידה וכל הדברים הנכונים שסמי אמר, זה להכין את השחקן לשלב הבא בקריירה שלו. הרי שחקן לא מגיע למכללה ונשאר בעשר שנים, הוא בגג נשאר בחמש שנים, אם הוא עצר באמצע. כן. אז המכללות צריכות להתקדם בקטע הזה, ובאמת, אם היא מכינה לשלב הבא, שהרי מה זה השלב הבא? בסדר, לא כל השחקנים הולכים ל-NBA, חלק הולכים לאירופה, אבל הכיוון הוא NBA, אז להתאים את עצמם יותר לאיך שה-NBA נראים, מאשר לאיך שהם נראים היום בתוך עצמם. גם מבחינת חוקי המשחק, אם זה שעון, אם זה פסקי זמן, אם זה רבעים, מחציות, הדברים הקטנים שצריכים להפוך, ששחקן מהמכללות מגיע ל-NBA, הוא צריך להתרגל מחדש, כמו אגב ששחקן מה-NBA מגיע לאירופה, צריך להתרגל מחדש, אבל להיות דומה או לכאן או לכאן, ולא חוקים משל עצמם. זו דעתי.
אני חושב שזה, סליחה, כן, אבל זה קצת נאיבי לחשוב שהמכללות חושבות שזה המטרה שלהן, זה מה זה לא?
אני לא אמרתי שהן חושבות.
זה ממש לא איך שהאופרציה הזאת מתפקדת. מה שכן, אבל, ממה שאני חווה בדרך כלל, מה שיותר קשה להתרגל אליו מהחוקים הספציפיים האלה, כמו השעון קביעות והקשת והדברים האלה, זה יותר השיפוט, מותר, מסור, הדינמיקה של המשחק, ואני חושב שזה מה ש... זה כאילו משהו שהמכללות לא יצליחו לחכות, כי הם תלויים בסגנון הזה של הכדורסל, גם הרבה אנשים מאוד אוהבים אותו, הרבה מאוד מהקהל שלהם אוהב אותו, את הסגנון הזה של הרבה מסירות והדומיננטיות, שככה נראה הסגנון של מאמן, הוא המסתכל הכי בכיר בו בתאפס. וזה יפגע להם שוק, אז אני לא חושב שהם ימהרו בהכרח לעשות את זה, הם יצטרכו בסופו של דבר להתקדם, אבל זה יהיה יותר הדרגתי ממה ש... יש כל מיני תחזיות מוות כאלה שלא, הם עכשיו יצטרכו לשנות הכל וזה לא יהיה כזה מהר.
טוב, נעבור באמת מאיך הכנה לדראפט. אז באמת בואו נדבר על הדראפט הקרוב, וסמי כסקאוט, איך מעריכים פרוספקט שאתה לא יכול לערוך לו אימונים אישיים, שאתה לא יכול לראות אותו בעיניים, שאתה רואה, עושה, יכול לעשות לו רעיון רק בזום, ו... הוא עושה אימון בבית ואתה רואה, מסתכל עליו כמו שאני מדבר איתך עכשיו. איך עושים ככה הערכה לפוסט-אפ?
מישהו צריך לעשות מיוט.
אני, סליחה.
תשמע,
סמי, נעלמת לי?
אם אתה ארגון שהוא סבבה ושהוא לא מתעסק בשיט ויש לך יחסים טובים עם האנשים שאתה עובד איתם, עם סוכנים ומנהלים ודברים כאלה, יש המון 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 raw footage היום, כי הכל מצולם. חבר'ה מצלמים את כל האימונים שלהם בבית כדי להעלות קטעים לאינסטגרם ולעשות עצמם שיווק. קבוצות מחזיקות מייפליי בכל אולם, אבל אצלנו אגב, והמשחקים כולם מצולמים, האימונים הרבה פעמים מצולמים. אז אם אתה, אם יש לך את הקשרים ויש לך את הגישה ואנשים נהנים לעבוד איתך, יש איך להסתכל על זה. זה ברור שזה, היית רוצה לשבת לראות את הבן אדם, אבל גם הרבה מהם שולחים נציגים, הם הרבה פעמים עושים אימונים אישיים לילדים כזה off the record, בכל מיני כזה, לדני אבדיה היו כאלה, אם אתה זוכר, עם המאמן הסרבי, הביאו לו, סרבי קרואטי, אני לא זוכר מאיפה היה, הביאו לו בחור מיוחד, אז יש הרבה כאלה. וכשהם עושים את האימונים האלה, אז הרבה פעמים יש להם חברים בכל מיני מקומות, יש להם הסוכנים שלהם הרבה פעמים, הם סוכנים של אנשי NBA, הם יודעים לעשות את הקומבינה. אז ככה, עובדים, מה שיש, בקיצור.
מקווים לטוב. היתרון שהמצב הוא לכולם, אותו דבר. זאת אומרת, זה לא שיש שחקן שאפשר לראות אותו, כי הוא שם. או שבגלל שבישראל זה ככה, אז דני אבדיה לא יראו, ואת האמריקאים כן יראו. לא, כולם באותו מצב. אתה יודע, אני מניחה שיותר הסתמכו על משחקים שהוא שיחק, על, כמו שסמי אומר, על אימונים שראו, על דברים על יוטיובים או קטעים שיש להם כבר, והם כבר ראו. ואישיות אפשר גם לראות בזום, לא כל כך כמו בלייב, אבל שאין ברירה, אין ברירה, ויש עוד טיפה זמן. הדראפט ידחה, הוא לא יהיה מתי שהוא היה צריך להיות. אז אולי הם כן יספיקו.
ובכל מקרה, תקשיבו, זה ספורט אקסטרים העסק הזה, אתה לא באמת יודע מה הולך לקרות עד שהוא אשכרה קורה, ואין לך יותר מדי שליטה על זה, כי בסוף מישהו אחר צריך לעשות את זה בשבילך. אז או שאתה מאמץ את הסיכון, או שאתה חי בפחד ממנו, זה לא משתנה, בין אם יש וירוס או לא, זה לא פישון אנשים.
אוקיי, הנה גם לירון פולק שאל אצלנו איך יעריכו את הפרוספקטים ובלי קומביין, אז הנה, ענינו על זה. והנה, דיברתם על דני אבדיה, אז מה אנחנו צופים עבורו? מה אתם צופים עבורו?
סמי, תתחיל אתה הפעם.
אוקיי, וואלה, אני מאוד אהבתי אותו, מגיל מאוד צעיר, יש לו סגנון מאוד 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 מגניב. הוא כל פעם אמר, אני אמרתי את זה כל אחד פעמים שקצת נמאס לי להגיד את זה, אבל הוא מזכיר לי את ג'ו אינגלס, אבל כאילו אם ג'ו אינגלס לא היה מגיע בגיל 29 ל-NBA, הוא היה כאילו עושה את המסלול בצורה הזאת, כי הוא כל כך מוכשר, יש לו את העין הזאת למשחק שאין ל... שהוא יודע לזהות אותם מרווח, יודע איפה הוא יכול לעבור, יודע מתי הוא יכול ללכת בלי חשש לסל, מתי הוא יכול להרים קליעה בלי שאף אחד יפריע לו, זה עוזר שאתה מאוד ארוך ודי אתלטי, ולאבא שלך שחקן כדורסל מטורף. כן, הוא יכול להיות ממש, אם הוא ייפול למקום הנכון, כמו כל הקלישאות הידועות, הוא יכול להיות שחקן ממש ממש ממש.
אני אהבתי את דני אבדיה מהיום ששידרתי אותו לראשונה בגיל 16. יש בו משהו מיוחד, כמו שסמי אומר. סוג של all around כזה, שחקן שבאמת אוהב את המשחק, ומוכן לוותר על הרבה דברים כדי להצליח, אוהב לעבוד קשה, שזה חשוב מאוד, בדיוק בתפר הזה של הגיל הזה. צריך לשפר לא מעט דברים במשחק שלו, אבל הוא מאוד מודע. לבמה הוא טוב ובמה הוא פחות טוב. כן, אם הוא ייפול למקום הנכון, ואתה יודע, יש פה גם עניין של מזל בסופו של דבר, צריך גם מזל.
לא, אני בוחר איפה וזה, אבל אם הוא נופל לקבוצה כזאת שתדע לעבוד איתו, שתדע לקחת את החומר, כאילו לקחת את ההבנה של מה שהוא כן יודע לעשות, ובהנחה כמובן, אתה יודע, שהוא יקשיב וישאר בריא ויתאג לעצמו ויחיה אורח חיים נכון. כי זה מסוג הדברים האלה שאף פעם לא מדברים עליו, תמיד אומרים, הוא היה בסט וזהו, כאילו, ושם זה נגמר, והמאמן לא היה בסדר, והשיטה לא הייתה בסדר, הוא לא למד את זה, אבל אף אחד לא מדבר על איך הוא חי, האם הוא ישן, האם הוא אכל, אם הוא צריך, האם הוא הקשיב לפיזיותרפיסטים של הקבוצה, האם הוא הקשיב לסקאוטינג שהם עשו איתו וידאו, האם הוא הקשיב למאמנים שהם יהיו על הבינים, אתה יודע, זה מה שעושה שחקנים בסוף. סליחה אם אני חופר, כן, אבל יש לפטריוטס, לפטריוטס, למי שלא רואה פוטבול, זה כאילו זה הסן אנטוניו של הפוטבול, רק על קרק, וגם חברים ממש טובים, כאילו, בליצ'ק ופופוביץ' בליצ'ק זה האמת בית שלהם שם. אז יש להם יועץ כזה שהוא תמיד אומר, there is no such thing as a game day player. כאילו, אין דבר כזה שחקן של המשחק. זה הכל, האימונים, ההכנה. יש למי יותר כישרון, למי פחות כישרון, אבל בסוף, כשזה מגיע, אתה מזדהם, תראה את זה.
אוקיי,
שילה גוטליב.
עכשיו, מה קורה? כל הזמן שומעים תחזיות ודיבורים בנוגע לדני אבדיה, מה רואים בו אלה שצופים לו עתיד בבחירה גבוהה, ולמה יש כאלה שחושבים שלא יצליח ב-NBA, ומה דעתכם לגבי הסיכוי להצלחה חוסר הצלחה?
קודם כל, דני אבדיה יש בו הרבה דברים. קצת מזכיר, אני אעשה השוואה קצת מוזרה, אבל בנדר, מבחינת הפוטנציאל של שחקן, אתם יודעים, לא מבחינת הפוטנציאל, מבחינת מה שראו בו באותו גיל, שזה ראיית משחק טובה, ידיים ארוכות, יכולת מסירה טובה, יכולת כדרור טובה, גבוה שיכול לרוץ את המגרש ולא לשחק רק בעמדה אחת, קליעת תאונה שיפור, אבל יודע לקלוע. זה לא שאין לו את זה. יש לו את זה, צריך להשתפר בזה עוד יותר. והוא מסוג השחקנים שמאוד אוהבים ב-NBA, כי הוא לא יכול לעשות משהו אחד וזהו. והוא נורא מתאים לסגנון המשחק של היום.
זה מה שרואים. ש-80% מהאנשים רק שמעו שהשבט אותו לבנדר והחליטו שאמרת שהוא בסט, כן? ולא
הקשיבו
לשער.
אז יש לי משהו להגיד לאנשים האלה.
שהקשיבו עד הסוף, כן.
שאם שילה, נכון, כן, שילה שאל גם לגבי סיכויי חוסר ההצלחה שלו, אז אם איזה ארגון עצוב וחסר תועלת כמו הסאנס, בוחר אותך גבוה מדי ולא יודע מה לעשות איתך, וכאילו, ואתה מבזבז את הארבע שנים שלך שם תוהה למה הם בכלל בחרו בך מלכתחילה, אז אתה תהיה פרסט כנראה, כן, אבל זה נכון לגבי כל בן אדם, בכל מקום עבודה, לא משנה כמה הוא עכשיו.
לא. ושוב, אתה צריך לעבוד קשה, ויש פה גם אלמנט של מזל, של ליפול לקבוצה הנכונה, שבדיוק מתפנה לך שם תפקיד, או שאתה מצליח להשתחל איכשהו, ולהיות טוב, ושיתנו לך את הקרדיט. בפעמים אין מזל, כמו לבנדר. אגב, שאני לא חושבת שהוא שחקן רע, אבל הוא נפל בסיטואציה לא טובה מבחינתו. וזהו, מה יכול להפיל אותו? אגב, הרבה דברים יכולים להפיל אותו. הוא לא שחקן מושלם, אבל הוא שחקן שיש לו הרבה דברים שיכולים להעיד עליו כשחקן מאוד טוב ומשמעותי ב-NBA, בעוד ניקח 3 שנים קדימה.
אוקיי, מה אתם רואים בו יתרונות חסרונות?
סקאוט.
תודה, רציתי להיות ג'נטלמן, סליחה. כמו שאמרתי מקודם, יש לו ממש ראייה טובה ללאן להיכנס למרחבים, כאילו, אתה יכול לעקוב אחרי העיניים שלו ולראות כזה, כי אתה לא השחקן להגנה, אבל אתה רואה אותו מהצד, אז אתה יכול לראות כזה לאן מסתכל ומה היה הרעיון הראשון שלו, מה היה הרעיון השני שלו, הוא יודע למה להתחייב בדרך כלל, גם זה אומנם יותר קשה ברור, כשאתה תחשבו על זה ככה שאתם רגילים לשחק ברמה מסוימת, ואז פתאום הם מתפחים עם הרבה הרבה יותר קטנים, כי אנשים יותר גדולים ויותר מהירים ויותר חזקים, אז זה סקיל שחשוב שיהיה לך, שתדע לדעת לאן אתה הולך ולהסתכל ולהבין מה המשמעות של הצעדים האלה. מאוד מלוטש, יש לו טכניקה טובה, גם בכלייה, גם בכדור, הוא חודר, הוא לא one trick pony, הוא לא שחקן ש... אם הוא ייפול לסיטואציה שבה הוא רק עומד מזורק שלשות נגיד, אני חושב שזה לא דבר טוב, שמי שיקח אותו, אני מקווה שירצה לקחת אותו כדי להשתמש בו. יכול להיות כאילו, הוא אולי לא יכול להיות שחקן, אולי לא יהיה ברמה הזאת, כאילו, כנראה שלא מסימן ג'ינובילי, הוא שחקן מדהים, אבל לשחק את התפקיד הזה, לשחק את התפקיד הזה של ה-OG, של השחקן שגם אם הוא לא פותח בחמישייה, כשהוא עולה לספסל הזה, אתה יודע, הכדור אצלו והוא מנווט, והוא כזה מושך את תשומת הלב של ההתקפה, והוא לא פוקל פוינט, זה לגמרי יכול להיות שם.
אני מסכימה. אני חושבת שגם שהוא צריך לשפר את הכלייה, שהוא צריך לשפר יותר את הכדרור ככדרור, את ההובלת כדור, למרות שהיא טובה, אבל לשפר, לגדול קצת פיזית, כי כמו שאתה אומר, השחקנים נהיים גדולים, ואתה פתאום נהיה קטן, אז אתה צריך לגדול גם קצת. הוא אתלט מאוד מאוד גדול.
אני יכול לסכם את זה בצורה הכי טובה, הוא הולך ל-NBA, הוא צריך לשפר בהכל.
יפה.
הוא בן 18, הוא הולך ל-NBA,
וצריך להשתפר בהכל.
בסדר, אבל הוא בן 18, אז הוא
ישתפר. השחקנים החכמים, וגם במיוחד כאלה שיש להם רקע של הורים שהיו בכדורסל וכאלה, הם מבינים שכאילו הרמה שלהם עכשיו טובה ככל שאומרים להם שהיא תהיה כלום ושום דבר לעומת איך שהם יהיו אם הם יצליחו, אם הם יעשו את הדברים נכון. אז אם נשאר בראש הזה,
שזה משהו שאתה יודע, או שאין לך או שיש לך את זה, זה אופי, ויש לו את זה. שחקן שפתח תורנה במכבי תל אביב כשחקן כמעט אחרון ברוטציה, ונכון, היו פציעות והכל, אבל הפך להיות שחקן מאוד משמעותי ביורוליג, חבר'ה. לא פה נגד גלבוע גליל, סליחה לאנשים שגרים באזור, בצפון. אבל יש לו אופי, גם אם הוא עכשיו הוא פה לסיטואציות פחות נעימות בקריירה, אני מאמינה שבעזרת הסביבה שלו, ובעזרתו כמובן, הוא צריך לצאת מזה קדימה. וזה חשוב.
אוקיי.
לכל מי שירצה למהר ולהתאכזב, גם אם הוא לא יהיה איזה פרנצ'ייז פלייר, או איזה שחקן שראוי לבחירה גבוהה בדראפט. אם הוא שחקן טוב וקבוצה טובה, זה הכל מה שחשוב. אם הוא עושה את הכסף שלו והוא נשאר מספיק זמן ב-NBA, זה הכל, זה מה שחשוב. זה המדד.
סבא? לי! טורניר המכללות בדרך כלל מקפיץ שחקנים בדירוג ובמוקים, אז יש מי ציפית שיקפוץ, יש שחקנים ספציפיים שהיית בטוחה שיפרחו בטורניר, יש כאלה שנפגעים מהיעדר הטורניר?
כולם נפגעים מהיעדר הטורניר, חבר'ה, אני הפסדתי 15 שידורים. כן, אז לא, כולם באמת נפגעים. כמו שדני אבדה נפגש להסתיים העונה, למרות שהוא סיים את העונה בטוב. אני ראיתי את השאלה הזאת, אבל דווקא אני רוצה להתעכב על בחור שכן קפץ במוקים, ואני מאוד אהבתי מהפעם הראשונה שראיתי אותו השנה, וזה אובי טופין. שהתחיל את העונה, לדעתי, במוקים הראשונים, באזור ה-30-40, משהו כזה.
כן. אני ראיתי 25-4 כזה,
משהו כזה. אף אחד לא חשב בכלל שזה שחקן שיהיה טופ 5, כאילו מדברים עליו היום באזור הזה.
כן, כי הוא בין 22 וכאלה.
בדיוק. וזה, אגב, זה משהו שהאמריקאים פחות אוהבים בדראפט, לבחור את השחקנים האלה, כי הם רוצים אותם יותר בוסר. אבל זה שחקן שדווקא סבבה לו שהסתיימה העונה ככה, אולי. מאוד אהבתי את הגישה שלו למשחק, את הראיית משחק שלו, את הפיזיות שלו, את החוכמת משחק שלו. זה שחקנים שאני יותר מתחברת אליהם, מאשר אלה שקולים 40 נקודות במשחק, אבל חתיכת שחקן, ומי שתבחר בו, תקבל שחקן שהוא גם, אתה יודע, הוא לא בוסר, הוא תקבל את שחקן כבר.
אני רואה שמינסוטה שם בבחירה השלישית, אני הייתי לוקח אותו. אם הוא יהיה זמין, אני לא יודע אם הוא יהיה, אבל אני הייתי לוקח
אותו. שלישית? אוקיי, אני אכנס פה לאיזה התקלה.
פחות בגלל, זה תלוי כמובן, מי נשאר לכאלה, כן? פחות בגלל הבחירה עצמה, זה פשוט מיידים. מה שיפה בדראפט הזה, סליחה שאני מתפרץ, בכמעט כל הקבוצות שבוחרות, יש כבר את השחקן שהם סידו בתור הכוכב שלהם, והם בוחרים כאילו את ה... מי שירוץ איתו, מי שיהיה השני, מי שיהיה השלישי, אז הם, לדעתי, הם חכים לזה, כולם יושבים כזה ככה, אם נדעים.
אז זה משתלב להם מצוין עם העובדה שאין פוטנציאל לסופרסטאר בדראפט הזה.
אני לא יודע אם אין פוטנציאל לסופרסטאר, זה שמדברים על זה ככה, זה שזה נשמע ככה, זה שזה ההייפ על הדראפט הזה, זה מבחינת המפגז. כן, אין ספק. הם לא צריכים להיות מחויבים לאיזשהו רעיון, אף GM לא מפחד אולי חוץ מבוחר ראשון לשני, יש את אדוארדס וזה, אבל אף אחד לא מפחד להיות הזה שוויתר על הבחירה הראשונה, השנייה, השלישית, הברורה, זה נחמד. כן, זה נותן יותר חופש.
אוקיי, ולגבי אובי טופין, ביגמן בגיל 22, זה באמת משהו שיבחר טופ 5?
אני יכול לענות להיות יהודי ולענות לך על השאלה בשאלה?
יאללה.
אתה זוכר איך דיברתי על ברנדון קלארק בקיץ שעבר?
כן, אני הזכרתי לך כמה פעמים.
איזה פעם או פעמיים, נכון?
כן.
יש מי שחושב שזאת בעיה, ויש מי שראה את זה ואמר, אולי זה לא כזאת בעיה, אולי מה שיותר חשוב זה האם השחקן מתאים, האם הוא יודע לשחק. לא, אתה יודע, מספרים שמופיעים על הכיסוי של הקלסר. יש למי שזה מפריע, ויש מי שלא.
הנה, ג'יימס וויזמן, כל הדיבורים עליו זה שהוא נופל בדראפט, רק בגלל שקבוצות מפחדות לבנות סביב ביגמן.
זה בסוף הוא יבחר ראשון. תחשב לי גולדן סטייט בוחר אותו.
כן. אז בנימה זו, יש לכם איזה פרוספקטים מעניינים לקראת הדראפט?
מאיפה להתחיל? מהלמעלה או מהלמטה?
לאלה שפחות דיברו עליהם, נגיד לא אנטוני אדוארד שכולם כבר מכירים.
אוקיי, אז יש, לדעתי כזה מהלמטה של הסיבוב הראשון, אני קורא לזה הטריטוריית 20-40, כי זה לא באמת משנה איפה אתה מדורג בנקודה הזאת, פשוט כאילו תצא איפשהו שם. אז יש את בולמרו, לאנדרו בולמרו שמשחק בברצלונה. התחלתי לראות אותו ממש ברצינות בקיץ, הם שיחקו באליפות העולם, לא, אנדר 19 זה היה, נכון? זה היה אנדר 19 מה שדיברתי איתו.
כן.
נתן שם הצגה כשהוא נפצע, הוא נפצע באחד המשחקים האחרונים שלהם. שחקן, מה זה מגניב, מאוד מזכיר את ג'ינובילי, הוא לא מוכשר כמו, מן הסתם, אבל מאוד דומה באטלטיות, הוא יותר, טיפה יותר מנהל משחק מאשר אחד כזה שמטביע לארבעה אנשים על הפרצוף בגיל 35, אבל הוא יודע לעשות גם את זה. קיבל קצת דקות בברצלונה שלנו, הוא כאילו אמור היה להיות בקבוצה השנייה בכלל, בליגה השנייה בספרד שהם משחקים, כן, בליגה השנייה. גם פציעות, עניינים וזה, בסופר טים שהם בנו שם, הוא קיבל כמה דקות. שחקן מאוד מאוד מגניב, אחלה מציאה למי ש... יכול להיות שהוא יעלה עליו, כן, אין לדעת השנה. יכול להיות
אחלה מציאה. אני מסתכלת לי לבין, ככה, בין שאתם מדברים. אני אוהבת
את זה. יש לי עוד, אם את רוצה עוד
זמן. לא, יש לי דווקא סיבוב שני, אתם יודעים שהוא עתיד לי אחר סיבוב שני, אני דווקא אוהבת את השחקן הזה, את טרי ג'ונס מדיוק. יש לי משהו אליו.
האח הפחות מוצלח של טרייס.
כן, כן.
גם לא היה כזה מוצלח.
אבל פוינט גארד, אהבתי אותו בדיוק. ואם הלכת על אירופאי, אז נלך על מלדון מהצרפתי.
מלדון.
הוא התחיל, אגב, תחילת העונה הוא היה יותר גבוה מאבדיה בתחזיות, וזה התהפך.
תיאו מלדון זה
ההוא ש... כי הוא שיחק יותר.
כן, נכון?
תיאו מלדון זה בקבוצה של טוני פארקר, נכון?
של טוני פארקר, נכון.
וקיליאן הייז, איפה הוא משחק?
הוא משחק בגרמניה, הוא היה משחק בארץ השנה, משחק בנגד ראשון, בשקר כלשהו, איך שלא קראו למפעל הזה של פיבה שהם משחקים בו. הוא משחק באולם, ברדיו פארם אולם, אם אני זוכר נכון, ונראה טוב שם. הוא גם, הוא משחק בו גרינגר, זה שנה שלישית שלו, דעתי.
יש לך עוד איזה, רצית עוד איזה פרוספקט, סמי.
כן, לקחת לי את מה לדעון, סבבה, אז אני אקח אחד אחר. בואו ניקח מישהו צעיר. אז ככה, הליברטון נחשב מישהו שלא דיברו עליו יותר מדי? אתה עם הליברטון?
רק טל מדבר עליו.
רק טל, סבבה, אז טל זה בשבילך. פגז של שחקן, שי ג'יפס אלכסנדר סטייל כזה, טיפה יותר קטן, אבל גם יותר זריז כזה, יותר מראה את האטלט. שי כן, האטלט הוא פשוט לא משחק בצורה יותר מדי כוסית כל הזמן, אז הוא אחד כזה ש... שאף ומרחף, ורודף אחרי עם שחקן הגנה מדהים, ידיים מאוד אבוקות. אני רואה אותו נע כאילו, או לא, בין 5 ל-15, לכל מיני, זה נראה לי באמת הכי טוב אם אני בוחר, אבל שחקן מגניב, מגניב, מגניב. Iowa State, אם אני זוכר נכון בלי להסתכל.
נכון, זוכר נכון.
אוקיי, לי יש לך עוד מישהו מעניין לקהל?
לא. לא, כאילו, אתה יודע, יש לי את הבחירות, כאילו, מה, אני אתן לכם טופ 10, כאילו...
לא, אבל הנה, אני נגיד לבוסטון, חושב, הסתכלתי, בחירות מאוחרות, סגנון שחקנים שהם אוהבים, אז זה פול ריד, חוץ מזה שיש לו שם מגניב.
שם מאוד
מגניב. כן. יש, לא, יש דמות קומיקסים שלכם. אז איך הוא השתלב בבוסטון? מה?
סמי. אני היה מישהו אחר בראש, אז לך על זה לי.
לא, לא, אני גם לי יש מישהו אחר כבר בראש, אבל דווקא, אבל אם אתה בחרת אותו, אז תגיד איך הוא השתלב באוסטון.
טוב, אז שחקן גבוה, 2.06, מאוד חכם ויודע לשמור על כמה עמדות, זריז, כליה תאונת שיפור, אבל נסלח לו על זה. זה בערך במסגרת הדברים של בוסטון, של עוד איזה ווינג רזה ששומר על כמה עמדות ויכול לחדור ולהוציא כדור חוצה.
אתה אמרת שם מגניב, אז אני אתן לך שם הכי מגניב בדראפט.
אוקיי.
אוזבויקה.
איך?
אוזבויקה, מהסנטר של קנזס.
קנזס, אוזבויקי, אומרים את זה.
כן. הניגרי. הוא דוקה, הוא זוויקי. הכי מגניב בדראפט. גם הבחור מגניב, אגב.
אוקיי, מה ומי?
סנטר, ידיים ארוכות. אם אני לא טועה, שנה שעברה היה מאוד טוב, יש לו בעיה קשה של עבירות, נקלע מהר מאוד לבעיית עבירות. צריך לשפר את ההגנה. מדברים עליו 25, 26 כזה היום. אבל יש הרבה פוטנציאל, הרבה מה לעבוד, יכולת, יודע להתמקם טוב ברחבה, ריבאונדים, אחוזים טובים בתוך הצבע, אבל אתם יודעים, אני אשים משהו רק 25, רק במרחבת.
והיא? מה הסיבה?
לא, אמרתי, צריך להשתפר בהגנה, אבל צריך בעיית עבירות.
אוקיי.
אני יכול, אחד אחרון.
יאללה, לך זה.
נכנסנו לשמות המגניבים, אז יש בחור, לא יודע מי שמע עליו, בטח באנשים, של ג'יי סקראב. הוא הגיע, הוא התפרסם כאילו בארצות הברית, כי זה סיפור מגניב כזה, שהוא בחור משחק בג'וניור קולג', אוקיי? בחור שכמו סקוטי פיפן גבה טון באמצע החיים איזה 5 אינצ'ים, משהו כזה, הוא היה רק אז, כאילו, ממש קטן, ועכשיו הוא 6'6", והוא שחקן, כאילו, אמנם זה כן, זה בג'וניור קולג', אז אתה לא יכול באמת לדעת עד כמה זה יתורגם, אבל יש שחקנים מטורפים שמגיעים לג'וניור קולג' לפעמים, והוא נראה אחד כזה שיגיע לאיזה ג'ילי בחירת סיבוב שנייה כזאת, ויכול להיות שחקן מאוד מאוד מיר, וסיפור שיעשה עליו סרט מתישהו.
תחזור על השם עוד פעם?
ג'יי סקראב, S-C-R-U-B-B.
אוקיי, יפה. ואני אלך על הבנאלים, אני עדיין מאמין בקול אנטוני. והבן של, כי אני עדיין חושב, אנחנו תמיד מדברים על זה שיש יתרונות וחסרונות, וחסרונות מחלקים לשניים, דברים שהוא יכול לשפר, דברים שהוא לא יכול לשפר, וכמעט כל החסרונות שראיתי מקול אנטוני, זה דברים של חוסר ניסיון, שהוא יכול לשפר, של בגרות, ואני כן רואה אותו הופך להיות אולי משהו בעתיד שמאוד טוב. ואגב, סיפור של מהדברים הקטנים שכן יכולים להראות משהו, ג'יימס וייזמן, למרות שירד כי הוא ביגמן ולא רוצה לנות סביבו, היה להם בתיכון, הם נתנו להם אופציה ללמוד עוד שפה. אז בדרך כלל...
רצינית, נכון?
כן. הוא הלך למד מנדרינית, הוא כרגע דובר מנדרינית שוטף. וזה יפה. כי בדרך כלל כל אלה שמתעסקים בתור ספורטאים, הם הולכים, אתה יודע, על כל המטלות הקלות, כאילו, בואו נצא ידי חובה, נעשה איזה משהו כזה קליל, אז הוא אמר, לא, בואו נלך על המשהו המאתגר, משהו שדורש מה, דורש השקעה, והוא הצליח, וזה אומר המון על יכולות מנטליות, ועל אופי, ואני זוקף המון לזכותו.
בהחלט.
זה אומר הרבה גם על, אתה מבין על מה הילדים האלה מתעסקים, בזמן שאנחנו מודדים להם את הגביים ואת כמה גבוהים, כמה מהר רצים בתחתונים.
כן. טוב, שאלות גולשים. אריק ספרן שואל, בהתחשב בתקרת השכר שהולכת להיפגע ובחולשת הדראפט, הייתכן כי השנה דווקא עדיף לבחור בבחירה 10 ואילך מאשר בבחירות הראשונות?
תשמע, בגלל מה שאמרתי קודם, העניין הזה שבכל מקרה אלה שבוחרים גבוה, זה גם, יש לך פתאום, זרוקה לך שם גולדן סטייט שלא הייתה אמורה להיות שם, יש לך את כל שאר הקבוצות שלו, יש להם שחקן שהוא כאילו המספר אחד שלהם, מסרד הפיניקס וכו' וכו'. זה כאילו, זה דראפט סבבה, אבל בכל מקרה מי שכאילו טוב בזה, מי שלוקח את העניין של הדראפט ברצינות ולא רק מחפש דרכים להרוס את זה, אתה פשוט בוחר, איפה שלא תהיה, כי אתה יודע שהמסננת לא מושלמת, תמיד כאילו, תמיד יהיו שחקנים שתוכל לעשות איתם משהו יותר גדול ממה שחשבת, שיחכו לך שם איפה שאתה רק צריך לעשות את השמירה הבאה שלך ולמצוא אותם. אז בכל שנה עדיף לבחור בדראפט, אין לזה, לדעתי אין לזה יותר מידי משמעות. ככה חושבים מי שעושה את זה טוב.
צריך לעשות משהו עם הבחירות שלך. אפרופו בנדר, לבחור, ולעשות עם השחקן שבחרת משהו. זה יותר חשוב.
כן. אם תסתכל על השחקנים שהובילו קבוצות לאליפויות בשנים האחרונות, הרבה מהם לאו דווקא נבחרו כל כך גבוה בדראפט.
טוב, טל קינן של, מי לדעתכם הכי יתאים לגולדן סטייט בהנחה והיא תקבל את הבחירה הראשונה?
שאלה טובה, אני מניחה שאנטוני אדוארדס. אני מניחה שזה מה שהם יבחרו.
כן, איפה את שמה אותו בין קליי וויגינס?
אני חושבת שהם צריכים קודם כל דם חם, דם חדש, לא דם חם, זה לא שעות שלי, אמרתי לכם. הם צריכים דם חדש, מישהו שקצת ייכנס לשם ויעורר את החבר'ה. אפרופו, שתחלנו לדבר על מייקל ג'ורדן, שהיו צריכים שם משהו חדש לקראת העונה האחרונה, אז גם בגולדן סטייט, והוא הבן אדם, השחקן שיכול להכניס שם משהו חדש. לא פוסדת גם את אובי טופין לגולדן סטייט, אבל דעתי הם יקחו את אדוארדס, הם יהיו שם ראשונים.
אני אישית חושב שהוא פשוט הכי טוב, אדוארדס, כאילו, מהמקבצה של שחקנים, אותו הכי אהבתי. אבל בתכלס בלב, כאילו, ההתכונות שהם יקחו את וייזמן, רק בשביל לראות כאילו איך זה, מה, כן, בגלל שהם, כן, ארגון טוב, שכן יודע מה לעשות עם שחקנים צעירים, יש להם מעטפת בריאה של שחקנים מקצוענים וחכמים שיודעים איך לעבוד ולקחת אליפויות ולעשות כדורסל יפה ומועיל ומאמן שלהם טוב, זה יכול להיות, מה זה מבין? זה יכול להיות כאילו, זה תחשוב שזה, כאילו תחשוב שפרוזינגיס היה מגיע לשם, שחקן כזה
שהוא בדיוק,
זה מגניב, זה כל כך, הדמיון כל כך מוצא מזה ש... אני לא יודע, קשה לי לרצות משהו אחר.
בדיוק, כמו שאמרנו, ג'יימס וויזמן, הוא יורד כי קבוצות מפחדות לבנות סביב ביגמן, גולדן סטייט לא תבנה סביבו, הוא ייכנס והוא יגיע בתור שחקן 4-5, אז הרבה אקסטרפטציה, אז זה יתאים.
ונגיד והם כן יבנו סביבו, נגיד זה כן, אני סומך עליהם שהם ידעו לעשות את זה בצורה הגיונית.
טוב, אגב, אין כאן אנטוני אדוארד, מה אתה אומר על הטענות שמבחינה פיזית הוא מושלם, מבחינה, אבל הוא נראה כאילו פשוט לא חכם.
אני לא יודע מאיפה זה מגיע. אולי, לא יודע, אולי מישהו שרואה רק את ה... ממש רק את המשחקים, או רק את ההיילייטס, או לא יודע מה, אבל הבחור מי... ספר לך סיפור עליו, מהתקופה שהוא לא היה כזה מוכר. אז הוא היה שחקן פוטבול גם. והרבה מאמני פוטבול פשוט משכו בחוטים כדי שלא ייתנו לו שחק את מוסל, כי הם רצו אותו בפוטבול, הוא היה ראנינג בק ממש ממש טוב. מסתכל על איך הוא נראה כאילו. אתה יכול לדמיין אותו רץ עם כדור בין עשרה אנשים גדולים וכועסים וזה לא יפריע לו. אז הוא הלך לעבוד במחנות של כדורסל לילדים קטנים, ושם הוא היה כאילו מתאמן, שם היה עובד הפסקיז שלו. שבלי קשר להכל, כאילו לשום דבר אחר, זה לבד צעד של בחור חכם, הוא עשה את זה בתור ילד, כאילו, אז אני חושב שהוא יהיה בסדר.
אוקיי.
אני חושב שבמקום הנכון הוא יכול להיות השחקן הכי טוב בליגה אם יתנו לו לפרוח, אם יתנו להשתמש לו. מתי יש לו בחיים שלו?
לי, אתה הלך לשדר אותו?
פעם אחת, כן. הסיפור של סמי כל כך מרגש. דבר שני, זה אומר משהו על השחקן. אתה יודע, עם כל הדברים הקטנים האלה, זה אומר משהו על השחקן. כאילו, אני נורא מתגעגעת בעקבות, אני במות של נוסטלגיה, אם לא שאתם תמונים. למשחק הדורסל קצת של פעם, שביגמן היה ביגמן, והיה לך באמת ביגמן של הקבוצה, אז זה לא רע. אמנם הכדורסל השתנה, נכון, ואגב, הכי השתנה ב-NBA, אבל אם יש קבוצה שקצת מזכירה את סגנון המשחק של פעם, זאת גולדן סטייט שלפני שנתיים, שלוש. הלוואי ומה שאתה אומר סמי יקרה, נראה לי שילוב מעניין. שחקן, חסרים ביגמנים טובים, והוא יכול להיות הפתח לביגמנים טובים שיגדלו.
טוב,
ושאלה... בשביל כזה ספורט, כאילו, הוא ענק, אבל הוא מסרק שלשות, הוא כאילו חודר לסל, הוא מקטרר, הוא מוסר וכאלה, הוא ביגמן מגניב, הוא לא ביגמן כזה של לחפור רבות ולהוציא לאנשים שיניים
הרבק.
לא, ממש לא.
טוב, שאלה אחרונה, עודד רז שואל, האם עדיף לדלאס לנסות להתקדם בדראפט באמצעות הבחירות שיש לה, 18-31, או לשמור עליהן? לי.
שאלה שתמיד מגיעה, כאילו, תמיד זה מגיע יש שתי שאלות שמגיעות לפני דראפט, כאילו, במהלך עונה. האם קבוצה צריכה להפסיד בכוונה כדי להתקדם בדירוג, האם קבוצה צריכה לוותר על הבחירות שלה? לא יודעת, קשה לי להגיד לכם, כאילו, אני לא אוהבת את זה. אני חושב שיש לך בחירות, אז כאילו...
לא, הכוונה לה, הוא מתכוון לטרייד
אפ. האם זה עוד מה שאני חשבתי, האם להתקדם או לא?
להתקדם. לא יודעת.
זה רק שכולם מדברים בו על לעשות טרייד אפ, גם הבעלים של גולדן סטייט אמר במפורש שהם מנסים לעשות טרייד אפ.
דראפט דיי, בוא תראה מי רוצה מה בשביל כמה, ויכול להיות שזה יהיה אחלה דיל, להיכנס לחשוב, להסתכל על זה מראש לשם או לשם, גם אני לא חושב שיותר מדי מנהלים עושים, בכל מקרה, כי כל החיים שלהם זה להיות בטלפונים ולדון באופציות, ואולי נעשה ככה, ואולי נעשה ככה, וזה לא, זה פשוט אסטרטגית לא חכם.
תמורה למה? כאילו, תעשה את הטרייד אפ הזה, מה תקבל בתמורה? זו השאלה.
לכי תדעי מה ידרשו.
בדיוק.
אם פתאום הדראפט מתפתח ברמה מסוימת והבחירה השישית רוצה לצאת החוצה ויש שם שחקן שאתה שאהבת, ולא כואב לך לשים אקסטרה בחירת סיבוב ראשון, שזה כסף מובטח ואוכל לך מקום בקאפ. לך זה, למה לא? יש לה את הכוכבים של MRA, הם צריכים...
כן, משלמים,
מסביב. כן. אם הם מוצאים מישהו שלישי ממש טוב, זה מבחינתם כאילו מכרה זהב. אני מאמין שזה מה שהם מחפשים. את הצלע השלישית המושלמת, שתתאים פיקס, בין כאילו, אני מאמין איזה סווינגמן כזה, איזה, אם תרצו, איזה איגואדלה, איזה קליי תומפסון כזה, כאילו, שעושה את הדברים האלה. ואם מישהו מחליק, אם מישהו זמין, והם לא רוצים לשבת ולחכות לו ב-18, נגיד, כן, למה לא? אם זה השחקן, אם זה השחקן הנכון, אין מחיר שהוא גבוה מדי, באמת. אתה רוצה את השחקן הנכון. אגב,
18 זה בחירה לא רעה, בכלל.
טוב, מילות סיכום לסיום.
יתנו.
נחזור לשגרה כבר, בסמל.
וכן, נחזור לשחק ולראות כדורסל, ולא ב-NBA 2K.
כן, תגידו לקהל איפה אפשר למצוא אתכם.
כשתחזור העונה אפשר למצוא אותי באולם, באולם של תיכון בתיירח. אני שם, יש לי משחקים שם 3 ימים בשבוע.
לכם אוקטובר.
מי שרוצה לראות קצת כדורסל ישראלי נחמד, איכותי ומקומי, בזמן, יש רמה.
אני רוצה, יש לנו 2 דקות, אז אני רוצה להגיד, להאמין, אני מקווה שיחזור פה הכדורסל, אבל קצת סקפטית לגבי העונה הנוכחית. רוצה להאמין שבספטמבר, אוקטובר יחזור פה הכדורסל לחלוטין, בכל ליגה, עם קהל אגב, כי זה לא פחות חשוב. ואז אני יכולה לשדר קצת ליגה תיכונים, ובמכללות בעונה החדשה, מתגעגעים. זהו?
טוב, תודה שהשתקעתם.
אם אפשר דבר אחד קטן אחרון שחשוב לי להגיד, ברוח התקופה, וגם יש לי הרבה חברים שהיום בתחום, אני קצת משוחד, חבר'ה עובדי רפואה, אתם חיות רעות, תודה לכם, הלוואי והיו מנתחים לעומק את העבודה שלכם כמו שאנחנו מנתחים את הכדורסל והכדורגל וכל שאר הספורט, ואז אולי הציבור היה טיפה חכם יותר. תודה.
כן, בהחלט. ביי, לילה טוב לכולם.
ביי. לילה טוב.